טוב, שלום לכולם. לבטתי האם לעשות שיעור היום על תפילת כלים או לעשות על אדר א', לכבוד אדר א', ובהתייעצות עם הסגל, עם החבר'ה, בקיצור, אז אמרו שנשאר בנושא של תפילת כלים. אז יש לכם כמה ימים לחשוב האם משנכנס אדר מרבים בשמחה נאמר גם על אדר ראשון, אבל זה לא יהיה הנושא כרגע. אנחנו נדבר על תפילת כלים וננסה לראות גם את היסודות של הדין ואחר כך את ההשלכות המעשיות, גם המציאות המיוחדת והמורכבת יותר שלנו, מציאות המודרנית וכלים חשמליים וכל מיני דברים כאלה. פרשת מטות במדבר למד א' אומרת התורה, ויביאו אל משה ואל עזר הכהן ואל עדת בני ישראל את השבי ואת המלכוח ואת השלל אל המחנה. אז בעקבות מלחמת מדיין הם מביאים את כל הכלים, השלל, אל המחנה. ויאמר אל עזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני את משה, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש ותאר, אך במניעה התחתה, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. יש כאן בפסוק שני דברים שמוזכרים. יש דבר אחד, קודם כל מוזכרים כלים, זהב, כסף, נחושת, שכנראה, כך הבינו חז"ל, מדובר על כלי בישול ולא על כל זהב שיש לך או כסף בבית. ויש בפסוק שני דברים שמתוארים, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. יש כאן משהו שמדבר על הכשרת כלים, על ליבון, הגלה, לכאורה ליבון לפי מה שכתוב כאן, בכל אופן הכשרת כלים, תעבירו באש ותארח ונידה התחתה, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. אז יש לנו דבר אחד שמדבר על הכשרה, אבל יש לנו עוד דבר שמדבר על מי נידה, שמדבר על מקווה. כלומר, חוץ מהכשרת הכלים, יש כאן דבר נוסף שמתאר תבילת כלים במקווה. והגמרא בעבודה זרה דף ע"ה עמוד ב' לומדת מהפסוקים, הלוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים, את שדרכו להטביל יטביל, להגעיל להגעיל, ללבן באור ילבן באור, כלומר כבולעו כך פולטו. אז אתה צריך להכשיר כל כלי בדרך שלו. דבר שמשתמשים בו, הטבלה כאן זה לא טבילת כלים מה שכתוב, כן? דבר שמרגילים להשתמש בו במים קרים, אז פשוט תשטוף אותו במים קרים. דבר שרגילים להגעיל אותו, אז תעשה לו עגלה בתוך מים רותחים. דבר שרגילים ללבן באש, תעשה ליבון באש. אומרת הגמרא, תנא וכולן צריכים תבילה ב-40 סאה. כלומר, חוץ מהכשרת הכלי צריך תבילה ב-40 סאה. מנה, נמי, לימר ועד אמר קרא, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. הוסיף לך הכתוב תארה אחרת. יש מחלוקת ראשונים איך להסביר את זה, אבל בוא ניקח את הדרך הפשוטה. כתוב ותהר, אז ותהר מלמד אותך שמעבר להכשרת כלים צריך גם תבילת כלים. צריך איזה תהרה. מה התלמוד לומר במי נידה? מים של נידה תובלת בהם, ואומר 40 סאה. ואם כך, אחרי הכשרת כלים אנחנו רואים שצריך גם תבילה במקווה. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, אפילו כלים חדשים במשמע. כלומר, היה מקום לחשוב בפרשה שאולי תבילת כלים זה דווקא בכלים שהשתמשו בהם פעם, כמו הסיפור של כלי מדיין. אם לקחת כלי שהשתמשו בו ועשית לו הכשרת כלים, עכשיו אתה צריך לעשות בו גם תבילת כלים. אבל אם אתה קונה, נכנס לאיזה חנות וקונה כלי סיר שיצרו אותו בסין ואף אחד לא ישתמש בו, אולי לא צריך לעשות לו גם תבילת כלים. היה מקום לחשוב כך. אבל אומר רב נחמן, לא. מהפשע אפשר להבין שאפילו כלים חדשים במשמע, למה? דהה ישנים ולבנם כחדשים דמו ואפילו אחי באי תבילה. כלומר, כל כלי שעבר הגעלת כלים, שעבר הכשרה, אנחנו פוסקים שהוא נחשב כמו חדש. וכיוון שכך, אם התורה הצריכה תבילת כלים אחרי הכשרת כלים, והכשרת כלים נחשבת כמו כלי חדש, ממילא גם על כלי חדש לגמרי צריך טבילה. אז לכן גם כשקונים כלי חדש צריך להטביל אותו. דבר נוסף, אומרת הגמרא, כלי סעודה אמורים בפרשה, כלומר מדובר דווקא על כלים שאוכלים בהם, אבל כלי שלא משמש לאוכל לא צריך. דבר נוסף, דין מעניין, שאומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רב אבא רבוע, לא שנו אלא בלקוחין וכמעשה שהיה, אבל שאולין לא. אז אומרת הגמרא, מדובר דווקא בכלי שהוא שייך לך, כלומר שהוא היה שייך לגוי ועכשיו לקחת אותו מהגוי במלחמה או קנית אותו מהגוי, אבל כלי ששייך לך. אבל אם לקחת כלי בהשאלה מן הגוי, כלי כזה פטור מטבילה. מה ההיגיון של הדבר הזה? הרי סוף סוף מדובר בכלי של גוי, מה זה משנה אם זה בהשאלה או שקנית אותו? ולדין הזה אנחנו נראה שיש השלכות מעשיות גם, יש כל מיני דברים מעשיים שנצטרך להתמודד עם הדבר הזה. הדבר הזה מבואר בירושלמי, תסתכלו בסוף הדף, אומר הירושלמי בסוף עבודה זרה, צריך להטביל לפי שיצאו מטומאת הגוי ונכנסו לקדושת ישראל. לא שנו אלא לוקח, אבל שואל מותר. אומר הירושלמי, וכך מסביר הריטב"א, שהטבלת כטבילת כלים זה כמו גיור של הכלי. ברגע שהכלי יצא מטומאת גוי ונכנס לקדושת ישראל, צריך להטביל אותו. כל עוד הכלי לא עבר לקדושת ישראל, הוא עדיין שייך לגוי. אתה רק שאלת ממנו, אתה משתמש בזה, אבל רק שאלת, הכלי הזה לא צריך טבילה. אז הטבילה היא רק כשהכלי עבר לקדושת ישראל, אבל כל עוד הוא לא עבר לקדושת ישראל, למרות שישראל משתמש בו, הוא לא צריך גיור, הוא לא צריך טבילה. אז זה דין נוסף שנאמר כאן בגמרא. הדין הבא שנאמר בגמרא, כלי מתכות אמורים בפרשה. כלומר, רק מתכות חייבים בטבילה מן התורה, כן? כתוב כאן זהב, כסף וכולי, רק מתכות, נחושת, מרזל, בדיל, אופרת, רק מתכות מוזכרים כאן, ומכאן למדו חכמים שרק מתכת חייבת בטבילה התורה. אמר רבשי, הני כלי זכוכית, הועיל וכי נשתברו, יש להם תקנה ככלי מתכות דמי. כלומר, בגלל שכלי זכוכית, אם זה נשבר, אתה יכול להתיך את זה באש ולשחזר את הכלי. זה דומה למתכת, שאם היא נשברה, אתה יכול להתיך אותה באש ולעשות אותה מחדש. לכן יש חובה להטביל גם כלי זכוכית. ההבנה הפשוטה בגמרא היא שמדובר על חובה דרבנן ולא על חובה דאורייתא. כל אחת מהנקודות פה היה מקום להעביר אל השיעור שלהם, אנחנו לא נעשה את זה, אבל חשוב לפתוח בסוגיית הגמרא, כי זה מבוא לכל הדינים שנאמרים אחר כך. אז אני אומר, בשורה התחתונה, אנחנו פוסקים שזה רק מדרבנן, היה מקום לחשוב האם הדבר שנשבר ויכול להיות משוחזר מחדש, האם זה איזה סימן שמלמד אותי מה התורה, על מה התורה מחייבת טבילת כלים, ואז אולי כלי זכוכית יהיה דאורייתא. כל דבר שעונה על הקריטריון הזה יהיה דאורייתא, אבל למעשה אנחנו לא פוסקים כך, אנחנו מבינים שרק מתכות, וחז"ל הבינו שבגלל שזה דומה למתכת, מדרבנן יש לחייב גם על זכוכית. אבל כל הכלים האחרים שלא מתכת ולא זכוכית פטורים מטבילה. כלי עץ פטורים מטבילה, כלי חרס, כלי אבן, כל הכלים האלה לא צריכים טבילה בכלל. מה שיש כמובן לדון זה בכל מיני המצאות מודרניות, שזה בעיקר כלי פלסטיק, שכלי פלסטיק לא היו בזמן חז"ל וצריך לראות מה דינם. וגם יש כל מיני דברים אחרים, כמו למשל יש חרס מצופה. היום כשאדם קונה סט צלחות רגיל, רוב הסטים היום זה קרמיקה מצופה בזכוכית. כל הדברים האלה אנחנו נצטרך בעזרת השם להתייחס אליהם. והברייתא כאן מסכמת, תנו רבנן, הלוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים, דברים שלא נשתמש בהם, מטבילן והם טהורים. כלומר, אם יש דבר שלא השתמשת בו, אתה רק מטביל אותו וזה טהור. ואם דברים שנשתמש בהם, אתה צריך קודם כל להכשיר אותם על ידי צונן, כגון כוסות וקטוניות וצדוחיות, מדיחן ומטבילן והם טהורים. כלומר, אתה מדיח אותם ואז אתה מכשיר אותם, מוריד את האיסור שבהם, ואחר כך עושה טבילה והם טהורים. דברים שנשתמש בהם על ידי חמין, כגון היורות והקומקומסון ומחמי חמין, אז קודם כל אתה מגעיל אותם כדי שיהיה כשר, ואחר כך מטביל אותם והם טהורים. דברים שנשתמש בהם על ידי האור, כגון שיפודים והסקלאות, דברים שהשתמשת על ידי האש, אתה מלבן אותם ואחר כך מטביל אותם והם טהורים. אנחנו עכשיו ננסה לעבור ולראות דינים שונים ביחס לכלים. נתחיל עם כלי פלסטיק. אז תסתכלו בעמוד 2. אנחנו ראינו ש איזה סוגי כלים צריכים ואיזה כלים לא צריכים טבילה. כלי פלסטיק זה דבר שיש מקום לדון בו. התשובה שלפניכם זה מאיחה ודעת, נראה שלא כתוב כאן, זה חלק ג' סימן סמך. עובדי אומר, כלי סעודה חדשים עשויים מתכת או זכוכית או פלסטיק המובאים מחוץ לארץ, ובמיוחד כלי פרקס, דורלקס, הם צריכים טבילה במקווה עם ברכה. ואז הוא אומר תשובה, מסר הזרה שנינו כלי סעודה ניקחים. ואז הוא אומר בקטע הבא, ומעתה נראה הועיל ורוב בתי החרושת של הכלים שבחוץ לארץ שייכים לגויים, אף על פי שיש מיעוט השייכים ליהודים, לכן יש ללכת לזה אחרי הרוב וננהוג בכלים המובאים מחוץ לארץ כדין כלים הניקחים מן הגוי להטבילם בברכה. אז סתם ככה, כשאתה קונה כלים מחוץ לארץ, לא אומר אולי זה במקרה של יהודי, אלא כנראה זה של גוי. ולעניין כלים פלסטיים או ניילון הניקנים מגויים צריכים טבילה, אז אומר כלי חרס אנחנו רואים שהם לא צריכים טבילה. נדלג קצת השלוש נקודות. ולכאורה כלי פלסטיק שאפשר להתיחם ולחזור ולעשות מהם כלים, יש לדמותם לכלי זכוכית ולחייבם בטבילה. כלומר, כלי פלסטיק אתה יכול להתיך, זה תלוי איזה פלסטיק, אבל חלק מהם אתה יכול להתיך ולעשות חומרי מעבדה ופולימרים וכל מיני דברים, אתה יכול להתיך ולעשות מחדש בחלק מהם. אז לכאורה היה צריך לדמות פלסטיק לזכוכית ולחייב טבילה מדרבנן. אולם בשוט מלמד להועיל כתב שאפשר שלא גזרו חזל אלא על זכוכית, ואין להוסיף על גזרת חזל. וראיה לזה מדברי הבית יוסף, שדבר שלא גזרו בו חכמים בזמנה מטעם מסוים, אף בזמן הזה לא שייך הטעם שלהם, אין לנו נגזור מעצמנו מקום שלא גזרו חכמים. והעיקר להלכה, כמו שכתבנו, שאינם צריכים טבילה מן הדין כלל, ומכל מקום הבא להחמיר על עצמו להטבילה ולא ברכה, תבוא עליו הברכה. אז הרב עובדיה חושב שבגלל שזה לא היה בתקופת חזן, לכן לא גזרו עליהם ואין חובה להטביל. הדבר הזה לא ברור לגמרי, וכמו שאתם רואים בתשובה עצמה, היה אפשר גם להגיד אחרת. היה אפשר להגיד, תשמע, זה דבר שהוא דומה לזכוכית ואפשר להתיך אותו, אז כן נצריך בו טבילה. זה לא דבר ברור לגמרי. ויש כאלה שמת, כך כתבו בשוט מנחת יצחק, יש לו כמה תשובות בחלק ג' סימן הענווה ודאין ח' בעניין הזה, שהוא חושב שכן צריך להטביל בלי ברכה את הכלים האלה. והרב עובדיה גם מזכיר שמי שבא להחמיר תבוא עליו הברכה. עכשיו, אם אני מנסה לראות מה נראה להורות להלכה בעניין, מצד אחד אפשר לומר שמעיקר הדין יש מקום להקל. ולמה יש מקום להקל? כי מדובר על ספק דרבנן. אנחנו מדברים על פלסטיק שהוא ספק זכוכית. כל הדין של זכוכית אנחנו פוסקים להלכה שהוא דרבנן. אז אם הדין זכוכית דרבנן ופלסטיק זה ספק זכוכית, אז יש מקום להורות לכולה ולהגיד שלא נטבול, לא נטביל כלי פלסטיק. מצד שני, אני לא יכול להגיד שהסברה פשוטה כל כך. זה, יש מה לחשוב על זה. כלומר, הרב עובדיה מדבר על זה שלא מחדשים גזרות. אבל היה מקום לחשוב שאולי זכוכית זה לאו דווקא זכוכית, אלא חז"ל קבעו שכל דבר שדומה למתכת, כל דבר שאתה יכול לשחזר אותו, להתיך אותו ולהחזיר אותו, צריך לטבול מדי רבנן. לא ברור לי שזה איזה גזרה חדשה שבאנו וגזרנו עכשיו על פלסטיק. יכול להיות שכשחז"ל אמרו זכוכית, הם לא אמרו זכוכית. הם אמרו שכל דבר שאתה יכול להתיך אותו מחדש, אתה חייב להתביד אותו, ופלסטיק עונה לקריטריון הזה, אז מינוי הפלסטיק הוא חלק מגזרת חז"ל, וזה לא איזה גזרה חדשה. בשורה התחתונה אני אומר, אדם שלא רוצה להתביל, לא צריך להתביל, יש על מה לסמוך. אני משתדל לכתחילה להתביל כלי פלסטיק בלי ברכה. הרבה פעמים אתה לוקח הרבה דברים, אני לוקח גם את הפלסטיק, אבל אם אני אתקע באיזה מקום, פתאום אתה נמצא ואתה נתקע ויש משהו, אני חושב שאפשר לסמוך בוודאי בינתיים, אבל מי שרוצה יכול לסמוך גם בצורה מלאה ולא להתביל כלי פלסטיק בכלל. כוסות חד פעמים, אני מקווה שאנחנו נדבר, אני מקווה שאנחנו נדבר. אני רק אומר, קודם כל בשורה התחתונה אני אומר שפוסקים כתבו שלא צריך תפילה, שדבר חד פעמי לא צריך תפילה. זה כולל כוסות חד פעמיות, והאמת שכוסות חד פעמיות זה עוד הדבר הקל, כי כוסות חד פעמיות זה פלסטיק, אז אתה אומר טוב, גם פלסטיק וגם זה, אבל באמת אנחנו אומרים את זה אפילו בתבניות אלומיניום, שזה מתכת, שכאן היה מקום להגיד שזה כבר ספק, אולי דאורייתא, אולי יותר, אבל פוסקים כתבו, חת יצחק ואחרים, שכלים חד פעמים לא צריכים תפילה, אז אנחנו מתקלים בזה. לגבי הכוסות שאמרתי של קרמיקה כאלה, שיש היום כלי קרמיקה שמצופים בזכוכית, אז יש מקום לדון בעניין הזה. בקיצור, שולחן ערוך של הרב גנצפריד, הוא כותב שצריך להטביל את הכלים האלה בלי ברכה, כי זה מצופה בזכוכית, אז בסופו של דבר הזכוכית נוגעת באוכל. לעומת זאת, בשו"ת מנחת יצחק יש לו תשובה בחלק ד' סימן קי"ד, ששם הוא נוטה להקל שלא צריך בכלל טבילה. מנהג העולם בדרך כלל להטביל אותם בלי ברכה. זה שאלה נפקמינה מאוד מאוד חשובה להלכה. אני אומר, רוב הכלים היום, רוב הכלים, אם זה לא זכוכית שקופה, רוב הכלים שקונים שהם לא שקופים, הזכוכית הם כאלה, זה חרס שהוא מצופה. אתם מבינים מה אני מתכוון? כוסות, כל ה... איך אתם יכולים לדעת שזה מצופה, שזה חרס? תיקחו את הכוס או את הצלחת, תרימו אותה, ואז תראו מלמטה יש עיגול כזה קטן שזה עומד עליו, כן? זה תמיד עומד על משהו, נכון? יש אותו חלק, אתם תראו שהוא לא מצופה בזכוכית. תרימו את הכוס מלמטה, תראו שיש איזה עיגול או על צלחת זה שהוא החרס המקורי, שהוא לא מצופה בזכוכית. אז רק ככה תשימו לב על מה אני מדבר. כל הכלים האלה, אלה כלים שהם מצופים בזכוכית, בלשון הפוסקים גלויז וגלזורה כזאת, אז הדברים האלה יש בהם מחלוקת, ואני אומר גם לגביהם המנהג הוא... מה אתה אומר? המנחת יצחק זה בחלק ד' קי"ד, הוא אומר שלא צריך בכלל, הוא נוטה להגיד שלא צריך בכלל. בדרך כלל המנהג הוא שכן לוקחים את זה למקווה ומטבילים את זה בלי ברכה, אלא אם כן אנשים פשוט לא מבינים, לא מפרחים גם על זה, אבל המנהג הוא לקחת להטביל בלי ברכה. אבל מי שלא מטביל בכלל יש לו על מה לסמוך גם בהקשר הזה, שהוא מחשיב את זה ככלי חרס, ועוד פעם גם זה ספק דה רבנן, כן? זה דומה קצת לפלסטיק שאמרנו קודם. נקודה נוספת שיש להתייחס אליה, איך מטבילים כלי לא כשר? מה עושים קודם, הגלה או טבילה? אני אומר שהדבר הזה הוא גם השלכה לפעמים כשאדם יש לו כלי ממש לא כשר, אבל גם זה יכול להיות, יש לפעמים כלים, יש סירים מסוימים, יש כלים מסוימים מתכת, שיש חשש שאולי במהלך ההכנה שלהם שמו בהם שומן לא כשר. יש כלים שהם חייבים שומן בהכנה שלהם, כדי שכשאתה מכין אותם, עושה אותם עגולים או מכין אותם, שזה לא יישבר. יש מקומות בעולם שלוקחים שומן מן החי, כי זה יותר זול בשבילם, והם לוקחים שומן כזה שהוא לא כשר והוא חלק מהתעשייה של הכלים. פעם זה היה מאוד נפוץ, בשנים האחרונות זה פחות. ובדרך כלל, בכל מיני כלים חדשים כאלה, שאף אחד לא יודע מה הם, אלא אם כן כתוב שזה כשר, שלא צריך הכשרה, אז בדרך כלל משתדלים להכשיר אותם, או אם לא להכשיר אותם ממש, לפחות למלא מים להרתיח שיגלוש. או אם לא למלא מים להרתיח שיגלוש, לפחות לשים אותם לאיזה דקה או שתיים על האש, על ריק, שזה יגיע לאיזה ליבון קל כזה, או לשים בתנור, זה כלי של תנור, לשים אותו בתנור איזה דקה שתיים על ריק, כך כדאי לעשות לכתחילה. והשאלה היא מה לעשות קודם, הכשרת כלים או טבילת כלים? והתשובה, שיש לעשות קודם הכשרת כלים. א', כך אומר ההיגיון, שקודם כל אתה צריך להוציא את הצד האיסורי, את הצד התמה, ורק אחרי זה אתה יכול להכניס לקדושת ישראל. וחוץ מזה, כל הסוגיה בגמרא, כל פעם שאתם מדברים, הגמרא אומרת מכשיר ואחרי זה מטביל. כל סוגיית הגמרא היא כזאת, וכך אנחנו פוסקים להלכה. בשולחן ערוך ויורדיה, סימן קכ"א סעיף ב', מביא מחלוקת מה קורה אם עשה הפוך, אם הוא הטביל ורק אחרי זה הכשיר. ובעל חוכמת אדם וגם השח שם כותבים שאם אדם עשה הפוך, יטביל ואחרי זה הכשיר, לכתחילה יטביל עוד פעם לברכה. אבל אני אומר בסוגריים, שאם מדובר על דבר שהוא ממש לא כשר, קיבלת איזה כלי לא כשר ממקום, אז כדאי להטביל עוד פעם לברכה. אבל אם זה סיר שאתה מסתפק לגבי הציפוי הזה, שכל זה ספק אם היה הציפוי של שמן או משהו כזה, שומן לא כשר, וזה גם אם הכשירו קודם, אני לא חושב שצריך, אם הטבילו קודם, אני לא חושב שצריך להטביל עוד פעם, אלא אפשר להסתפק בהכשר אחרי זה, כי כל ההכשר כאן הוא רק לחומרה. אני מתייחס לעוד כמה דברים, ובכוונה לא לדף הבא, שאין טעם להתחיל אותו עכשיו. אני רוצה להתייחס לעוד כמה דברים. אמרנו שכלי ששייך לגוי צריך טבילה. מה קורה אם יש לך חברה יהודית אבל כל העובדים הם גויים? למשל חברת סולטם, מכירים את חברת סולטם? כל הסירים הטובים בארץ כל השנים היו של חברת סולטם. פעם סולטם הייתה החברה הכי טובה לאנשים ישראלים, זה היה נחשב הכי טוב בעולם, לא היה משהו שמתחרים סולטם. סולטם מייצרים את תותחים, מרגמות לצבא. חברת סולטם זה חברה טובה ישראלית, הם אדם ידע קונה כלי של סולטם לכל החיים. עכשיו סולטם לפני כמה שנים ראו שיקר פה בארץ, העבירו את כל המפעל לחוץ לארץ, סין אולי, לא יודע, משהו שיותר זאת. עכשיו זה מפעל של סולטם בעיקרון, אני לא יודע אפילו אם זה של סולטם ממש, קנו שם מפעל, לא יודע בדיוק, אבל כל העובדים הם גויים, העובדים לא יהודים שם. שאלה היא מה קורה במקרה כזה, אם זה הולך לפי בעל המפעל או לפי העובדים. ובדבר הזה יש דיון בין הפוסקים, אם כי הדבר המקובל, כך כתב גם בקיצור שולחן ערוך שרב גנץ פריד וגם במקומות אחרים, להטביל בלי ברכה. ואם אדם מסתכל אז הוא יראה שעל כל הסירים של סולטם כתוב לא צריך הכשרה אבל צריך טבילה או משהו כזה, זה כתוב היום כי זה יש שם פתק. למה זה כתוב? כי לא צריך הכשרה, כי הם יודעים שהם לא שמו שם שומן לא כשר, זה בעלים יהודים אבל כל הפועלים שם הם גויים. יש מחלוקת מה קורה במקרה הפוך, אם בעל הבית גוי והפועלים יהודים, אבל קודם כל זה כמעט לא קורה. פעם זה קרה, היום כמעט את דבר כזה בעולם. וגם במקרה הזה בדרך כלל מטבילים בלי ברכה, אם כי יש כאלה שאומרים שאפשר גם בשעת הצורך להשתמש בלי טבילה בכלל. כך יש פוסקים שכתבו מלך חוכמת אדם ואחרים. עוד נקודות קצרות שאני אציין עכשיו. טוב, כלים חד פעמים, אני רק אומר בקצרה, אז באמת יש תשובה של מנחת יצחק, שהוא חושב שכלים חד פעמים לא צריכים תבילה, זה משמעותי לכל הדברים שהזכרנו עכשיו. יש דבר אחד שיש מקום להרהר בו, וזה צנצנות של גפילטה פיש. אני סתם אומר גפילטה פיש, אבל גפילטה פיש בתור משל, גפילטה פיש, ריבה, דבש. עם ישראל אוהב הרבה פעמים לשמור את הצנצנות האלה, שוטפים אותם ושומרים אותם. בעבר אבות אבותינו היו שומרים גם את הכלים של הקופסאות שימורים, היו משתמשים בזה לכל מיני דברים, אבל אנחנו דור מפונק יותר כבר ועשיר יותר, כבר לא שומרים את הדברים האלה. אבל הדברים של הקופסאות שימורים שומרים. אם אתה שומר את הקופסאות שימורים עכשיו, זה כבר לא חד פעמי, אתה הולך להשתמש בזה. כשאתה קנית את הצנצנת שהגפילטה פיש, אמרת טוב, זה חד פעמי, לא צריך תבילה. בסדר? לא צריך תבילה. אבל עכשיו זה כבר לא חד פעמי, כי עכשיו אתה הולך להשתמש בזה, ופשטות הדין שצריך להטביל את זה. יש סברה של הרב עובדיה שהוא חושב שלא צריך להטביל. למה הוא חושב שלא צריך להטביל? כי הוא אומר, כשאתה קנית את זה, זה לא היה צריך תבילה. כשאתה לקחת את זה מהגוי, זה לא היה צריך תבילה, כי זה היה חד פעמי. אתה החלטת אחרי זה להפוך את זה לרב פעמי? בסדר, זה כבר לא קשור לגוי. זה כאילו אתה יצרת פה את הכלי הרב פעמי. אתה החלטת שמהיום זה משימוש רב פעמי. אבל זה נועד לחד פעמי, זה נועד, עשו את זה בשביל פעם אחת, ולכן זה לא צריך תבילה. אז לדעת הרב עובדיה זה לא צריך תבילה. עכשיו, רוב עם ישראל לא חושב בכלל להטביל את זה. אז קודם כל, רוב עם ישראל בלי לדעת סומך על הרב עובדיה. אז טוב שיש לנו סברה שהרב עובדיה להתיר. היה נראה שלכתחיל היה כדאי כן להטביל את זה בלי ברכה, אם כי הייתי מקל בדבר אחד שהוא כולה מאוד חשובה. בדרך כלל לפני תבילה צריך להוריד את המדבקות. כל המדבקות שיש צריך להוריד, ולכן בבית מורידים את המדבקות, מנקים, כדי שהכלי יהיה בלי קוני מדבקות. מה מותר להשאיר? אם יש מדבקה שהיא לנוי, אם אדם קנה איזה כלי שהוא רוצה שכולם יראו שזה של החברה הזאת, זה לא כל כך מצוי היום, כי בדרך כלל זה מוטבע כבר. אז זה אפשר להשאיר, כי כל לנאותו חוצץ. אבל בדרך כלל המדבקות הן לא לנוי, אז אנחנו מורידים אותה. עכשיו, להוריד מדבקות, לפעמים זה קל, לפעמים זה מעצבן. לפעמים אתה מוריד ואתה צריך זה, יש כאלה שאומרים שאם זה שמים מים חמים או קוקה קולה, שזה עוזר להוריד את הדבק הזה שנשאר, אבל כדאי לעשות את זה בבית ולא במקווה, להוריד בבית המדבקות, כי עם סקוטש זה מוריד הרבה יותר מהר, שטיפה סקוטש, סבון, ובמקווה אתה תמיד אתה צריך להתחיל לגרד שאריות כאלה, אז בדרך כלל מורידים את כל הדברים האלה בבית. כאשר מדובר על קופסאות שימורים שכל התבילה היא לחומרה, אני חושב שאפשר להטביל את זה עם העטיפה, כי להוריד את העטיפה שם זה בלתי אפשרי. אתה מוריד וזה נשאר עם דבק, זה נהיה יותר גרוע כבר מה שקודם, אז אפשר להגיד בסדר, זה אומנם לא לנאותו, אבל זה לא מקפיד עליו. ניעותו ואינו מקפיד עליו, אינו חוצץ. כל החלק הפנימי הוא בלי מדבקה. זה רק חלק, הרוב הוא בלי מדבקה שם. אז אפשר להגיד שזה מיעותו ואינו מקפיד עליו. לכתחילה אנחנו כן מורידים גם דבר כזה. אבל אני אומר, מי שסומך על הרב עובדיה קופסאות שימורים יש על מה לסמוך, מי שמדביל ידביל בלי ברכה, ואני חושב שהוא לא צריך להוריד את העטיפה. כן,
מה הסברה שלא צריך תפילה בכלים חד פעמים? אמרת שפשוט
פוסקים
שלא צריך
תפילה, לא? כי הסברה היא שכל הכלים, כלי מדיין או כל הכלים שדיברו עליהם, שחזל דיברו, לא מצאנו אף פעם באף מקום משהו על חד פעמי, ולכאורה אם מדובר על איזה גיור, אז זה מעבר של קבע אלינו, וחד פעמי זה אפילו כאילו לא עבר, זה רק דבר שהוא אין לו שם של כלי ממש. עכשיו, יש מקום לדון בכל הכלים החד פעמים, מענייני תומה וטהרה, להרבה דברים אחרים, במעמד של כלי, אבל ההשלכה שכאן שיכול, הרעיון הוא שיכול להיות שזה לא מוגדר ככלי בכלל.
זאת אומרת שבגלל שזה נתראות של חברות ישראליות, זה יותר מקל את העניין?
זה יותר מקל, אבל אף אחת מהן כמעט, זה לא מהארץ. יש מקום שמייצרים בירוחם, אני חושב, כלים מזכוכית, לפי דעתי, רוב הכלים לא. תעשה שיעורי בית לשיעור הבא, תגיד לנו מאיפה כלי הזכוכית שמצרים הבית. פעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו הולכים לדבר על שני נושאים שמאוד חשובים, אני אגיד לכם רק את הנושאים. דבר אחד זה תבילת כלים חשמליים. דבר שני, זה מה עושים כשאתה הולך לבית, שאתה יודע שלא יתבינו את הכלים שם. איך אתה מתנהג שם? ובסוף אולי נסביר דרך תבילת הכלים עצמה, איך מטבילים כלים בפועל, מצרים לך מעסיק. טוב.